טוב, דברי עליי.
התחלנו בכאלה. לא בוקר הפעם.
פעם לא בוקר. אחלה ושמחות וסבבה לנו. כן, יחסית. As much as you can be. אז אנחנו מתעסקות בעיקר.
היי.
כזה.
זה. אני אבי.
אבבי.
כן. מי את?
אני פולי.
היי.
אני חושבת שכאילו עד איזה פרק אנחנו 14?
15?
אני אף פעם לא מצליחה לספור.
לא.
זה לא חדש.
לא.
תמיד אני עושה איזה נזק עם הספירה של הפרקים. בקיצור, הפעם זה פרק שלי.
כן.
ו...
את יודעת מה לא עשינו הרבה זמן?
מה עם חוקי הפורמט?
בדיוק.
וזה פרק 15, כבר אמורים לדעת מה חוקי הפורמט. אלא אם כן מישהו פתאום מקשיב מפרק 15, למה שמישהו יעשה את זה? אני אבחר פרק רנדומלי.
זה מה שאני עושה. אני, כשאני מתחילה פודקאסט, אני בדרך כלל מקשיבה לפרק הכי אחרון, ואז אם הוא מוצא חן ביניי, אז אני חוזרת להתחלה.
אה, באמת?
כן. יש לי מין קטע כזה.
אני פשוט מתחילה מההתחלה.
לא, אני לא בן אדם מסודר.
שמנו לב.
כן.
שמנו לב. אז חוקי הפורמט.
בבקשה. כל שבוע.
Each week. אנחנו בוחרות, כל אחת מאיתנו בוחרת איזה נושא ומספרת אותו לשנייה.
נכון.
בגרסה של שיחת סלון כזאת, אנחנו מנסות להישאר רציניות.
כן.
תוך כדי, למרות שאנחנו גאון קומי.
אנחנו גאון קומי,
סלף-פרוקליים. מאוד חשוב.
כן.
והנושאים יכולים להיות בכל דבר, אנחנו המון פעמים נכנסות לפן ההיסטורי של הנושא, ב-99% מהמקרים לפחות.
כשיש לו היסטוריה.
כשיש לו היסטוריה.
לרוב הדברים יש היסטוריה.
והנושאים הם שונים ומגוונים, ויכולים להיות מקונספירציות ועד נעליים.
כן. ותפוחי אדמה.
ותפוחי אדמה.
גם זה היה כבר.
ואפילו הרפדים היה לנו.
כן.
זה יכול להיות נושא תלוש מהמציאות, אבל איכשהו הפכנו את זה ל...
הכל. וגם להרפדים יש היסטוריה.
תראי.
גם לתפוחי אדמה יש
גם
היסטוריה.
גם לתפוחי אדמה יש היסטוריה.
ש...
למה אין היסטוריה?
אנחנו פודקאסט היסטורי בסך הכל.
בסך הכל.
כן, והיום באת לספר לי.
כן, אז אנחנו נתחיל מחידון.
אוי, נהדר. זה הקטע שכאילו בדרך כלל אנחנו מספרות אחת לשנייה את הנושאים שאנחנו מתכננות לעשות כזה, מנסות לחשוב כזה אם זה מתאים ולא, וכנושא כללי. אבל היום אני לא יודעת על מה את הולכת לדבר.
נכון. כי אמרתי שאם אני אספר לך מה הנושא, יש מצב שאת מכירה אותו. ואז זה לא יהיה מגניב, ואז החידון שלי לא יעבוד.
אוקיי, בסדר.
למרות שאם את מכירה את הנושא, אז החידון גם לא יעבוד. אבל הוא עדיין יכול לעבוד. אז יש לנו גם חידון היום, וגם סיפור.
אוקיי.
שזה קשור אחד בשני כזה. אז רגע, טם טם, טם טם, טם טם חידון.
אנחנו עושות אפקטים לבד.
זה המוזיקת חידון שלי.
אוקיי, תזכרי אותה.
אוקיי. אני מביאה לך שני משפטים, ואת צריכה להגיד לי איזה משפט הוא נכון, ואיזה משפט הוא לא נכון.
אוקיי.
אוקיי. בסרט פורסט גאמפ, הוא אומר, Life is a box of chocolate, או Life was a box of chocolate.
את נכנסת איתי על קטנות פה, כאילו, את יודעת כמה שנים עברו מאז שראית את הסרט הזה? אני אומרת ראשון.
אוקיי.
איז.
סבבה. בסרט של דיסני, של גיאה,
אוקיי.
המלכה אומרת, Mirror, mirror on the wall, או magic mirror on the wall.
הראשון.
סבבה. בסטאר וורס.
אני לא ראיתי, אוקיי.
דארף ויידר אומר, look, I am your father, או no, I am your father.
הראשון.
סבבה. ובשיר, we are the champions.
אוקיי.
בשאלה האחרונה. בשיר we are the champions של קווין. המשפט האחרון, בשיר המקורי המוקלט. המשפט האחרון הוא of the world, או we are the champions
of the world.
אני שמחה להגיד לך שענית על הכל לא נכון.
מה?
על הכל ענית לא נכון.
מה? שקרים.
על הכל ענית לא נכון.
שקר וכזב.
אוקיי.
תוכיחי.
מה שמוביל אותנו לנושא שלנו.
אוקיי.
נתחיל בסיפור.
אוקיי.
נלסון מנדלה, מנדלה?
מנדלה.
מנדלה, נולד ב-1918 בדרום אפריקה.
אוקיי.
הוא היה פעיל זכויות שחורים, לאחר שארגן שביתת עבודים במפעל בו עבד. ואז הוא נכנס לכלא ל-27 שנים, כולנו מכירים את הסיפור הזה.
אוקיי.
בשנות ה-80, אז אנשים היו בטוחים שנלסון מנדלה מת בכלא.
אוקיי.
היו בטוחים ב-200% שהם ראו את ההלוויה שלו, שהם ראו את הגופה שלו. ואז הם היו מאוד מאוד מופתעים שהוא שוחרר מהכלא. כי הם היו בטוחים שהוא מת.
אוקיי.
היו גם כמה תיאוריות קונספירציה שזה לא מנדלה אמיתי.
אוקיי.
וששמו כפיל, ושהאמיתי באמת באמת מת בכלא.
גם על אברי לוין אמרו את זה היום. זה עוד לא הוכח אחרת.
נכון. אנחנו אמרנו את זה בפרק קונספירציה.
שכחנו.
שאברי לוין מתה ושמו לה כפילה.
ויש לה כפילה. להרבה סלברטאים יש כפילים היום. גם אנחנו.
גם לפוטין.
גם לפוטין. אנחנו גם לא המקוריות. עוד גם אותנו כבר החליפו.
כבר החליפו על שלטה. ואנחנו אומרות את זה רק כדי שלא יעלו על זה שזה קונספירציה.
כן.
בכל מקרה, בגלל שהיה את הדבר הזה.
אוקיי.
יש בעצם דבר שנקרא אפקט מנדלה.
אוקיי, מנדלה.
מנדלה. כן. כן. שבעצם מה האפקט הזה אומר? האפקט הזה בעצם, אני חושבת לך להסביר את זה ככה שזה הכי ברור.
אוקיי.
שאת בטוחה שדברים קרו בצורה מסוימת, או נאמרו בצורה מסוימת, למרות שיש ראיות סותרות שהם לא.
אוקיי.
כלומר, נלסון מנדלה לא מת בכלא. היו מלא ראיות שהוא עדיין חי.
אוקיי.
אבל אנשים היו בטוחים ב-200% שהוא מת. ובעצם הזיכרון שלך זה דבר מטומטם.
אוקיי.
אוקיי? לדוגמה, אני אקח את הדוגמאות שלנו. בכל מקום מצטטים Life is a box of chocolate. גם אם לא ראית את הסרט פורסט גאמפ, שומעת בכל מקום Life is a box of chocolate, ככה שגם תראי את הסרט, את לא תשמעי Life was a box of chocolate.
אוקיי.
כל כך חרוך לך במוח שזה Life is a box of chocolate, שזה לא רלוונטי בכלל.
אוטו-קורקט של המוח.
בכל מקום התחילו להגיד Mirror, mirror on the wall.
נכון.
גם אם לא ראית את הסרט של גיאה המקורי של דיסני, את הרבה פעמים אחרי זה שמעת Mirror, Mirror on the Wall, כך שאת בטוחה ב-200% ש-Mirror, Mirror on the Wall, זה המשפט, ולא Magic Mirror.
אוקיי.
ואז כשאת תראי את הסרט, המוח שלך ישלים את זה אוטומטית. We are the champions. ב-Live Aid הוא באמת אומר בסוף,
of the world.
נכון. אבל בהקלטה המקורית, השיר פשוט נגמר ב-We are the champions. זהו.
זה נשמע מאוד אנטי-קליימטי.
ככה זה נגמר. Look, I'm your father. אומרים את זה מיליון פעמים. אני אישית בחיים לא ראיתי את סטאר וורס.
גם אני לא.
שבו הוא אומר, Look, I'm your father. אבל זה כל כך בתרבות הפופולרית, Look, I'm your father.
שכולם יודעים את זה.
שכולם בטוחים ב-200% ש-Look, I'm your father זה נכון.
כן.
אם עכשיו נראה את הסרט, הוא יגיד, No, I am your father.
חילי.
כן.
My life was a lie.
Your life was definitely a lie. עוד דוגמאות.
כן. שמעת את ריינדר?
כן, הוא גם, הוא מאוד מופתע.
אוקיי,
נו. לדוגמה, לציור של הבחור ממונופול, האיש זה כולם בטוחים שיש לו מונופול, כאילו.
נכון.
אין לו.
מה?
אין לו מונופול, אני לא יודעת מאיפה הביאו את זה, אין לו.
כל החיים שלי היו שקר.
כל החיים שלך היו שקר, אין לו מונופול.
אוקיי.
ולוני טונס, זה לוני טיונס, עם יו, לא לוני טונס, כאילו, ציור.
אוקיי.
כן.
זה כאילו, את באת לעשות דיבנק.
כל הפרקים שלהם איכשהו דיבנק.
כן.
בעצם כאילו זה לא היה לא נברא, אבל אנשים בטוחים.
כן, כי כאילו ככה את אומרת את זה.
כן.
זה מוזר, ממש, אוקיי.
אבל ככה זה עובד.
אוקיי. תל מימור, תל מימור.
אוקיי. איך אנחנו מסבירים אפקט מנדלה?
בבקשה.
פה אנחנו נכנסים לקטעים הבאמת מעניינים.
אוקיי.
נתחיל בהסבר הכי כיפי שלנו. מוכנה לזה?
כן.
יקומים מקבילים.
אני אוהבת יקומים מקבילים. איך לא דיברנו על זה? תיאוריית קונספירציה בכללי ב...
אוקיי. איך בעצם מסבירים יקומים מקבילים שקשורים באפקט מנדלה? בעצם את כל הזמן מקפצת ביקומים מקבילים, את פשוט לא יודעת.
אה, אוקיי.
את לא מבינה. ובעצם באיזשהו יקום מקביל שבו אנחנו מקפצים, אז זה mirror mirror on the wall.
אהה.
ומשם את זוכרת את זה.
אוקיי.
ביקום שלך זה magic mirror on the wall.
אהה, הגיוני.
והזיכרונות שלך הם מהיקום המקביל, למרות שאת אפילו לא יודעת שזה זיכרונות מהיקום המקביל, אבל זה משם.
אוקיי, אוקיי, אחלה הסבר. הסבר הגיוני מאוד.
אבל זה ככה, ככה שהטעות היא בעצם לא טעות. זה באמת קיים במקום אחר.
אז בעצם לא טעיתי בכל השאלון.
לא טעית, אני נכון.
בבקשה.
אני נכון? לא ביקום שבו אנחנו מקליטות את הפודקאסט כרגע.
לא ביקום הזה, אבל...
ההסבר השני, יש לך ניחוש?
לא.
קדימה, חייב להיות לך ניחוש. מה אנחנו הכי אוהבות?
קונספירציות?
אילומינטי.
אוקיי.
האילומינטי.
שתל שבבים.
לא. הפעם הוא לא שתל שבבים, פה זה בלי שבבים. האילומינטי בלי מטרה מסוימת, או עם מטרה שאנחנו לא מבינים, ולא נבין מעולם, כי בואי.
אי אפשר, זה אילומינטי.
אז הוא מנסה לשלוט בנו בכך שהוא משנה דברים בעבר. הוא עורך את הסרטים ככה. כאילו כן, לוקח כן. נגיד את הסרט של גיאה, ועורך אותו. ככה שכשאת תסתכלי את הסרט... עברית מינוס. ככה כשאת תסתכלי את הסרט של גיאה, אז את בעצם כאילו... תחשבי, מה זה? זה אמור להיות מיר מיר, אבל הם שינו את זה למג'יק. אז הם בעצם... ואז הם יגידו לך שזה היה ככה מההתחלה, כי את לא יודעת אם זו הקלטה המקורית, את רואה את זה באינטרנט.
נכון, הם מנסים בעצם לעבוד עלייך ולהוציא אותך משוגעת.
נכון. אז מה שאת זוכרת בתור life is, זה נכון. אבל מה שאומרים לך שזה life was, זה מה שהאילומינטי בעצם עשו.
כי הם מנסים לעבוד עלייך.
כי הם מנסים לעבוד עלייך, כי הם חרות. והם מנסים להשתלט על העולם.
כן, כי זה אילומינטי.
נכון?
כן.
אבל בוא נגלוש להסברים הקצת יותר הגיוניים.
אוקיי, לוגיקה זה נחמד, אנחנו אוהבות לוגיקה.
כן. בעצם, כמו שאמרת, כל הקטע של זיכרון זה מאוד מעצבן. ויש מיליון ואחד מחקרים ודברים שמתעסקים באיך זיכרון עובד. בעיקר כי זה מעצבן. וניכנס ככה להסבר הראשון של איך הזיכרון יכול, בעצם כל המחקר של הזיכרון יכול להסביר את אפקט מנדלה. אז ההסבר הראשון הוא בעצם זיכרון מוטעה. כלומר, המוח שלך אוגר מידע במקום מסוים. כלומר, יש לך מגירות בתוך המוח. והמוח אוגר את הזיכרון במגירות. יש לך מגירה של משימות בית. ככה שברגע שיגידו לך ניקיונות, את ישר תדעי להגיד, אוקיי, זה משימות בית, אוקיי, אני לא אוהבת אותו, והכל...
כן.
עובד ככה. יש לך מגירה של דברים חמודים. ככה שכשיגידו לך חתול, את ישר תמסי מבפנים, כי זה חמוד וזה מתוק, למרות שלפעמים הוא חרה.
נכון. ריין פה לא מסכים איתך.
למשל.
אם אתם שומעים חתול רוטט, זה ריין. הוא קצת רוטט.
אחת הדוגמאות הבולטות לזה, זה במיוחד מצאתי דוגמה בשבילך.
אוקיי.
בארצות הברית לומדים שהמילטון,
איך אני אוהבת,
היה אחד מהאבות המייסדים, אבל הוא לא היה נשיא.
לא.
אבל כששואלים אנשים אם המילטון היה נשיא, רובם יהיו בטוחים שכן. למה? כי רוב האבות המייסדים היו נשיאים.
נכון.
אז הם נמצאים באותה קופסה של נשיאים, באותה מגירה של נשיאים. המילטון, אב מייסד.
אבל הוא לא היה נשיא.
אבל הוא נשיא.
ואת תגלי למה היום בערב שנראה את המחזמר ביחד.
תודה רבה, אני הייתי פולי, הלכתי לקפוץ מהקומה הרביעית. בכל מקרה, אז בגלל זה נוצר הבלבול. אוקיי? אז יכול להיות יש לך גם קטגוריה שבעצם שומרת ציטוטים בראש. ובגלל שכמו שאמרתי, את רוב הציטוטים האלה שמעת בלי שראית את הסרט, או המון שנים אחרי שראית את הסרט, את לא באמת זוכרת.
כן.
וככה נוצר לך זיכרון מוטעה לגבי הדבר הזה. הסבר שני, זה שהמוח שלנו המון פעמים משלים פערים בזיכרונות, כשהוא לא בדיוק זוכר מה קרה.
אוטו-קורקט.
הוא עושה אוטו-קורקט, כן. עכשיו, את יכולה להגיד שזה כאילו לשקר לעצמך, שאת משלימה את הפער, אבל מלא חוקרים אומרים שזה פשוט לנסות להפוך סיטואציה להגיונית. ואת לא באמת משקרת לעצמך. וזה קורה בעיקר עם זיכרונות ישנים. כלומר, את זוכרת שכשהיית קטנה, נפלתי מהאופניים. אבל את לא זוכרת מה קרה אחר כך. עם השנים, המוח שלך ישלים שבכית, שנבהלת, כי זה מה שהגיוני שיקרה כשהיית קטנה. וכמה שאת יותר תספרי, את הדבר הזה לאנשים, ככה המוח שלך יגרום,
יוסיף
עוד פרטים, ויגרום לסיטואציה הזאת לשמוע יותר אמינה, כי את מספרת את זה לעצמך כל הזמן.
אוקיי.
כאילו משכנעת עצמך שזה מה שקרה, ואפשר לראות את זה בהמון דברים פסיכולוגיים גם. אוקיי? כמה שאת יותר תשכנעי את עצמך ששום דבר לא תלוי בך, ואת נמצאת בוויקטים מנטליטי, והכל זה אשמתו של העולם מבחוץ.
כן.
ככה את באמת תרגישי. כמה שתגידי לעצמך יותר פעמים, אני מכוערת, ככה באמת, כאילו.
אני זוכרת, אני לא זוכרת באיזה קורס זה היה, אבל היה איזשהו קורס שלקחתי באוניברסיטה, והם דיברו שם על ההשפעה של תמונות על הזיכרון. ואז בעצם בעצם אני חושבת שאני כן זוכרת איזה קורס זה היה, זאת הקורס עם אותה מרצה שהיום אני עושה אצלה את
הקונספירציות.
קונספירציות, כן, היא נהדרת. בקיצור, מה שעשו בניסוי הזה, הביאו אנשים, אוקיי? ולקחו כאילו בעצם תמונה שלהם וערכו בפוטושופ את אותם בתוך איזושהי תמונה, בחוויה שהם מעולם לא עשו כאילו. נגיד איזה בן אדם, לקחו תמונה שלו ושמו אותו בכדור פורח. הוא מעולם לא היה על כדור פורח, אבל עשו את הפוטושופ הזה. ואז באים אליו.
יש לי אחר כך גם מה להגיד.
אוקיי.
על המחקר הזה.
אז יפה. אז הם באו אליו, הם הראו לו את התמונה הזאת, ואז הם התחילו לשאול אותו שאלות על החוויה שלו מהזמן שהוא היה על הכדור פורח. והוא ממש התחיל לספר להם, כאילו איך היה מזג אוויר, ואיך זה הרגיש, ואיך היה הנוף וכל מיני כאלה. זה כאילו לשתול זיכרון שהמוח מנסה להשלים את החוסרים האלה בדיוק לבד, מתוך תמונה שהוא רואה. אז זה מאוד מעניין.
כן, יש מלא מחקרים על שתילת, כאילו, איך אפשר להשתיל זיכרונות, והמון פעמים אנשים יכולים להשתיל זיכרונות לעצמם. בעיקר כשזה יהיה מדובר באירוע טראומטי, אבל אני כזה מקדימה את עצמי, אנחנו נגיע לזה.
אוקיי.
עכשיו, יש לנו עוד הסבר לדבר הזה, שזה אינפורמציה של לאחר מעשה. בעצם את לומדת על איזשהו אירוע שקרה, ואוטומטית את מכניסה את המידע משלך לאירוע. ובדרך כלל זה קורה גם בחוויה טראומטית או משהו שכשהיית קטנה וחווית אותו. אז כמו שאמרתי, נגיד, את לא זוכרת שנפלת כשהיית קטנה. אבל ההורים שלך יספרו לך שכשהיית קטנה, אז נפלת מהאופניים. ואת כבר תשלימי לבד את הפרטים, וכשאת תספרי את הסיפור לאנשים, את תספרי אותו מנקודת המבט שלך. את לא תספרי, ההורים שלי סיפרו לי שכשהייתי קטנה נפלתי מאופניים.
נכון.
את תספרי לאנשים, כשהייתי קטנה נפלתי מאופניים, גם אם בהכרח את לא תגידי אני זוכרת שנפלתי. כשהייתי קטנה נפלתי מאופניים, והיה לי ממש כואב ופתחתי את הסנטר.
כן. זה גם נגיד משהו שאני חושבת עליו, כי אני כשהייתי בת 3, קרה איזשהו מקרה, בקיצור, ננעלתי לבד בבית. כאילו אבא שלי היה בדרך מעבודה, אחותי הייתה צריכה לצאת לאנשהו, נעלתי את הדלת לבד והמפתח נשאר בפנים, ולא הצלחתי להוציא אותו. עכשיו, כאילו, זה נגיד הזיכרון הראשון שלי מהילדות, שאת כזה עומדת מול דלת ענקית, ואת בהיסטריה שאת לא יודעת איך לפתוח, ואמא שלי כאילו מעבר לדלת מנסה להסביר לי לפתוח את הדלת. קיצר, זה היה כאילו ממש סיפור וזה. עכשיו, כשאני חושבת על כאילו אירוע הזה, על הזיכרון הזה, אז אני ממש יכולה לראות בעיני רוחי, כאילו אותי מול הדלת הזאת, אבל זה מצחיק, כי באותו מקום, עכשיו, יש לי זיכרון מאוד חזותי. אני חושבת שזה חלק מזה, אבל אני יכולה גם באיזשהו מקום, גם מהסיפורים של אבא שלי, זה שהוא כאילו בהתחלה ניסה לעלות לקומה השלישית מסולם של מכבי אש, אז איכשהו אני גם רואה את התמונה הזאת, למרות שאין שום דרך שאת יכולה לראות את התמונה הזאת.
כן, אין לך כאילו שום באמת זיכרון מזה.
כן, אבל זה סיפור כאילו, זה אירוע שסיפרו לי עליו, וזה אירוע שגדלתי איתו, וזה כאילו הזיכרון במרכאות הראשון שלי מגיל 3. אז מצד אחד זה יכול להיות חלק מטראומה, אבל מצד שני זה באמת יכול להיות פשוט איזשהו זיכרון שבניתי לעצמי מתוך הסיפור הזה.
כן, כי זה בעיקר קורה עם זיכרונות שאנחנו קטנים. נגיד ההורים היו מספרים לי שכשהייתי קטנה זה היה איזה שיר. רגע, הקדמה שתקדים את הסיפור.
אוקיי.
לרוסים יש קטע שהם מלמדים את הילדים שלהם כל מיני שירים. ואז כשבאים אורחים, הם מעמידים אותם לכיסא, כדי להראות כמה הילד חכם, והנה הוא ידקלם עכשיו את השיר הזה שהוא למד. אז גם לי היה שיר כזה, שההורים שלי לימדו אותי, והיו מביאים אורחים, מעמידים אותי על הכיסא, וזה היה מאוד מצחיק אותם, כי היה לי מלא טעויות עם כללות במילים.
כן.
מלא, כאילו הייתי במקום להגיד, את המילה אגוזים, שזה שישקים, הייתי אומרת את המילה ציצים, שזה סיסקים. כי לא ידעתי להגיד את זה טוב. עכשיו, לי אין שום זיכרון מהדבר הזה, אבל בגלל שסיפרו לי את זה כל כך הרבה פעמים, ואני סיפרתי את זה לאנשים כל כך הרבה פעמים, יש לי ממש אימג' שלי עומדת על כיסא, ומספרת את השיר הזה לאנשים, ומאוד מאוד גאה בעצמי על זה שאני מצליחה להגיד את השיר. אבל בתכלס, אני מכירה את הסיפור הזה רק ממה שכאילו אימא סיפרה לי.
כן, כי את יותר מדי צעירה בשביל לזכור את זה בעצמך.
כן.
כן. מאוד מעניין.
עכשיו, יש גם אופציה של שימוש במילים. כלומר, שימוש במילים יכול גם מאוד להשפיע על איך את תופסת זיכרון. דוגמה, וזה עד כמה כוח יש למילים. אני אביא לך שני משפטים, אנחנו היום בקטע של חידונים.
יש.
אוקיי, אני אביא לך שני משפטים, ואת תגידי מה ההתמקדות של המשפטים.
אוקיי.
אוקיי, אם אני שואלת אותך, ראית את המכונית השחורה? או אני אשאל אותך, ראית מכונית שחורה?
אוקיי.
מה ההתמקדות?
אם כאילו ראיתי את המכונית, או אם...
או אם ראית סתם מכונית, ראית מכונית שחורה. אם ראיתי
סתם מכונית שחורה, או אם ראיתי את המכונית.
את המכונית שחורה.
כן, עם דגש.
אז ברגע שיכולים להגיד לך, אם ראית את המכונית השחורה, יש סיכוי יותר גדול שתזכרי ספציפית, שזו מכונית שחורה. ולא סתם איזה מכונית שחורה בעולם הגדול, שכנראה לא רלוונטית לשום דבר. אז המון פעמים, משהו כאילו שאני אחזור קצת אחורה, שמתי לב שלא התמקדתי לזה, התמקדתי בזה.
בזה. מילים.
כן. שכשאת משלימה אינפורמציה שלאחר מעשה, כזה נושא אחד קודם, זה משהו שקרה אגב להמון אנשים באסון התאומים. שהם היו בטוחים שהם ראו את האשן וראו את הפיצוץ, למרות שבזמן הזה הם בכלל היו במקום שלא רואים, לא שומעים ולא כלום. אבל בגלל שזה היה זיכרון כל כך טראומטי, ומסבירים את זה, אגב, אם אתם רוצים לראות את הדבר הזה, יש בסדרה Explained בנטפליקס, יש שם פרק על זיכרון, והם מסבירים על הדבר הזה של אסון התאומים, שאנשים סיפרו זיכרונות מדברים שלא הגיוני בכלל שהם יזכרו, פשוט כי אחר כך כנראה הם ראו את זה בחדשות, או שמעו את זה מעדויות, והם בטוחים שגם הם חוו את זה.
כן.
אז זה גם.
כן.
ובנוסף לזה, כמו שכאילו אמרנו, כמה שאת יותר תספרי על זיכרון מסוים, ככה יש סיכוי יותר גדול שתשלימי ותוסיפי פרטים לפרטים הקיימים. אם נגיד אני אשאל אותך, איך פגשת את דני?
אוקיי.
את תספרי את זה עכשיו בצורה אחת. אני אבוא עוד שנה ואשאל אותך איך פגשת את דני, יש סיכוי שתספרי את זה בצורה אחרת לגמרי, יתווספו לזה עוד פרטים, ויש סיכוי שאם אני אשאל את דני איך הוא פעם ראשונה פגש אותך, הסיפור שלו יישמע אחרת לגמרי.
כן.
כי כל אחד מאיתנו זוכר את זה בצורה שונה, ואם אנחנו מספרים את זה כמה שיותר, הסיפור משתנה. בגלל זה נגיד, עדויות, בעיקר עדויות על פשע, או דברים כאלה, לוקחים אותם מאוד מאוד בעירבון מוגבל, כי כמה שעובר יותר זמן מהזיכרון, ככה כאילו את שוכחת. בגלל זה מאוד מאוד, יש איזו סטטיסטיקה שאומרת שהכי כדאי לראיין בן אדם, שנייה אחרי שקרה האירוע. גג 5 דקות. כי אחר כך, וגם לפני שהוא דיבר עם עוד אנשים. כי אחר כך, רוב הסיכויים שמה שתוציא מהבן אדם, מהוויטנס, זה לא יאמין.
כן.
כי פשוט, הזיכרון ישתנה, התווספו לזה עוד פרטים, וכל הדברים שאמרנו קודם, ובעיקר אם הוא ידבר עם עוד אנשים על הדבר הזה.
יש סיפור על מישהי, אני לא זוכרת את שמה, אני אמצא אותו עוד מעט, שהיא פרה לכולם שהיא הייתה קורבן, כאילו, שאחת הניצולות מאסון התאומים, מהקומות הגבוהות, כאילו, שכמעט ולא היו ניצולים מהקומות הגבוהות, והיא סיפרה ש...
נראה לי זה הזאת גם שאמרה שאני לא מכירה, ממש מכירה את זה, נראה לי מישהי אמרה שגם הרוס של המת שם.
בדיוק, מישהי שסיפרה שהרוס של המת, ושהוא היה בבניין השני, והוא מת שם, והיא בעצם ניצלה כאילו איכשהו הצליחה להינצל, והיא סיפרה מלא סיפורים. עכשיו, כל פעם שדיברו איתה, עכשיו, שתבינו את סדר הגודל של האישה הזאת, אוקיי? זאת מישהי שהיא קמה והייתה ראש העמותה או משהו כזה לניצולים של 9-11.
אוקיי.
היא עשתה סיור לנשיא ארצות הברית, אם אני לא טועה, באנדרטה של 9-11, וסיפרה סיפורים. קיצר, היה לה שם מטורף. החברה הכי טובה שלה גם הייתה ניצולה של אסון התאומים שהם הכירו אחר כך, והיה לה שם מאוד גדול בקהילה של הניצולים. כן. וכל פעם שאלו אותה, אז היא סיפרה כאילו כל מיני פרטים מאותו זה, והיא סיפרה על איזה מישהי שהייתה לה, שהיא ראתה אותה מתה כאילו מול העיניים שלה, שהיא לבשה איזה משהו אדום, והיה איזשהו קבאי שהיא תיארה אותה בצורה מאוד מדויקת שהציל אותה. בקיצור, שנים על גבי שנים שהיא סיפרה את הסיפור הזה. ובסופו של דבר התברר שהבחורה בכלל ניצולה של 9-11.
אה, יופי.
כן, בתקופה שקרה אסון התאומים היא בכלל הייתה בספרד.
אה, מהמם.
אפילו לא בארצות הברית.
אף אחד לא בדק את זה?
הם פשוט הקשיבו לסיפור שלה. אף אחד לא חשב, את יודעת, היא ניצולה, אף אחד לא ייכנס עכשיו וינסה לבדוק, והיא איבדה את ארוסה, ונכנסו איתה להרבה פרטים, עלו, התחילו לעלות עליה על זה שגם היא נתנה את השם של הארוס שלה, ומישהו ניסה להפתיע אותה או משהו, ליצור קשר עם המשפחה של אותו בחור, ובכלל הבינו שלא היה, כאילו, בן אדם כזה בכלל ברשומות. לקח להם הרבה מאוד שנים לעלות עליה, אבל בין הדברים, זה כי פשוט כמה שהיא סיפרה יותר, והיא סיפרה את זה מאוד רציני, והיא סיפרה את זה ממש כאילו הייתה שם, כאילו תראה, באמת זיכרון שיש לה כביכול, אבל כמה שהיא סיפרה את זה יותר והוסיפה עוד פרטים, והפסיקה להיות אמינה.
כן, ככה זה התדרדר
יותר. ככה בסוף הפילו אותה. ובסוף, לדעתי, גם עזבת המדינה, אני לא יודעת מה קורה איתה היום, אבל כאילו ממש חשפו אותה וזה היה ענק.
וואי.
וחזרה חזרה לספרד או משהו כזה קצר.
אני מנסה להבין מה המוטיבציה של אנשים מאחורי הדבר הזה.
מה מניע אותך?
כן, כאילו למה? מחסור בצומי?
כנראה. פרסום.
ההרגשה שיש לך שליטה על אנשים ומאמינים לשקרים שלך.
כן. היא הייתה מאוד מאוד, כאילו, הייתה מאוד ראשית בקהילה שלהם, שזה הזוי, כאילו, תחשבי, את מגלה עכשיו איזשהו, לא יודעת, שהבן אדם שאת הכי מסתכלת עליו הוא הראש של הקהילה שלך וכאלה, פתאום מבינה שהכל שקר והוא בכלל לא עבר את מה שעברת. כן.
וואי.
קיצור, כן. אז אם אתם מספרים סיפור, stick to the...
כן.
כמה שפחות details וכמה שפחות...
אגב, אחת מהשיטות של חוקרים, להבין אם אנשים משקרים או לא, בחקירות, דבר ראשון זה לבקש מהם לספר את הסיפור סדר אירועים הפוך. כלומר, שאם באמת חווית את זה, או לפחות את זוכרת במדויק שחווית את זה, את תצליחי לספר את זה גם הפוך. כלומר, אני יכולה להגיד לך היום שהתעוררתי בבוקר, שתיתי קפה, אז היה לי שיעור יפנית, אחר כך ערכתי לנו דברים לאינסטגרם, פעלתי כביסה, באתי אלייך.
כן.
לא תהיה לי בעיה לספר את זה גם הפוך. לפני שבאתי אלייך, שמתי כביסה, ערכתי דברים לאינסטגרם, היה לי שיעור יפנית,
כן.
שתיתי קפה, התעוררתי.
כן.
הסדר פעולות כאילו לא תהיה לי, גם אם אני אתקע קצת, לא תהיה לי כזאת בעיה כאילו לספר את זה יחסית בשלוף, כי זה אירועים שבאמת חוויתי.
כן.
אם זה אירועים שאני ממציאה, ואני צריכה פתאום לספר את זה בשלוף,
כן.
זה יהיה קצת יותר קשה, דבר ראשון. ודבר שני, אם יש יותר מדי פרטים שאת זוכרת על האירוע, ממש את מביאה דיטלס קטנים, רוב הסיכויים שאת מנסה כאילו לשקר.
כן, לא תהיה קונסיסטנטית?
קונסטנטינופל.
עקבית.
כן.
בוט המילה.
בוט המילה.
בוט המילה.
כל הכבוד.
אבל כן, בגלל זה נגיד גם הרבה פעמים אומרים שאם אתה מספר שקר, תצמד כמה שיותר, אנחנו לא מנסות ללמד אתכם איך לשקר, או לעבוד על אנשים, אבל כאילו מה שהרבה פעמים אומרים, שאם אתה צריך לשקר, נגיד גם לשוטרים שהולכים אנדרקאבר וזה, אולי פחות אנדרקאבר, אבל כאילו כמה שיותר תצמד לאמת, ותשנה פרטים קטנים. כדי שאם ישאלו אותך, יהיה לך יותר קל, כי הרוב זה אמת.
כן.
אבל הפרטים הקטנים, זה הדברים שכאילו, שהם השקר שמשנה את זה.
להיות עקבי יותר.
בדיוק. ככה יותר קל לך לשמור על עקביות, כי אתה מספר לרוב את האמת.
אז יותר קל לך לזכור את האמת.
כן. כי זה קרה. לא משנה. סטינו קצת מה נעשה.
בוא נחזור.
בוא נחזור.
אז נכון אמרת, זה של המשתילים זיכרונות.
נכון.
אפשר להגיד, שגם סוג של ה-look I'm your father זה סוג של השתלת זיכרונות, כי את בטוחה שזה המשפט, את בטוחה שככה אומרים את זה, אף פעם לא ראית הסרט.
כן.
למשל.
כן.
הבן אדם הראשון שבדק את התיאוריה הזאת של השתלת זיכרונות, הייתה פסיכולוגית, קראו לה אליזבת לופטוס, משהו כזה, אנחנו בשמות. והיא ניסתה להסביר איך אנשים זוכרים דברים מחטיפות חייזרים, או התעללות של קאט השטן. כן. ומה היא עשתה? היא לקחה קבוצה ענקית של אנשים ועשתה להם את מה שנקרא הניסוי של ללכת לאיבוד בקניון.
אוקיי.
היא בעצם הראתה לכל האנשים האלה תמונות של קניון מסוים ואמרה להם, כן, כשהייתם קטנים הלכתם לאיבוד בקניון הזה, ועדויות של הבני משפחה שלהם על איך שהם הלכו לאיבוד בקניון הספציפי הזה, והיא לא השתילה אותם בפוטושופ, פשוט
סיפרה להם.
כן. הנה זה הקניון, המשפחה שלך אמרה שהלכת לאיבוד בקניון, היית מאוד היסטרי, בסוף מצאו אותך, אבל כשהיית בן 4-5, הלכת לאיבוד בקניון הספציפי הזה. וחזרה אליהם אחרי איזה כמה זמן, כדי לשאול אותם כאילו, הלכתם לאיבוד בקניון.
כן.
באזור 35% מהאנשים שהם בדקו, אמרו שכן הם הלכו לאיבוד בקניון, היו בטוחים, סיפרו את הסיפור לפרטי פרטים, וגם הוסיפו עוד פרטים שהיא או בני המשפחה שלהם לא סיפרו להם, שהם ממש זוכרים שהם היו קטנים, שהם הלכו לאיבוד בקניון. בהתחלה ממש כאילו היה הרבה ספק לגבי הניסוי הזה, אבל כל פעם כשניסו לשחזר אותו, התוצאות תמיד היו אותו דבר. והם אמרו בהתחלה שבגלל שזה אירוע טראומטי, אז הגיוני יותר שאנשים ימציאו דברים.
כן.
כי זה אירוע טראומטי.
כן.
אז עשו את הניסוי הזה עוד פעם. עשו על אירועים, כמו שאמרת, לטוס בכדור פורח. אנשים עדיין היו בטוחים שהם טסו אחוז מאוד גדול מהאנשים, היו בטוחים שהם טסו בכדור פורח, גם שהם אף פעם לא קרה. שהם התאשפזו, או אירוע של תביעה. נגיד, הם המציאו אירוע של תביעה, ואנשים גם סיפרו מה היה אחרי האירוע, שבכלל אף אחד לא סיפר להם את זה. ממש בדקו גם חוויות טובות, וגם חוויות רעות. מה שהם הסיקו, שכמה שהאירוע יותר מלהיב או טראומטי, ככה הרבה יותר קל
לבנות עליו.
לבנות ולהחדיר את הזיכרון הזה לאנשים. והדוגמה הכי בולטת של הדבר הזה היה משפט, לא רשמתי לעצמי את השם, זה קצת טעות. אבל אפשר, אנשים כאילו יוכלו למצוא את זה אחר כך. בקיצור, היה משפט בין שני הורים גרושים על הבת שלהם, זה היה משפט מה שנקרא מאוד נסטי כזה ומגעיל ועל הפנים. ההורים היו גרושים המון המון זמן, היו לא ביחסים טובים, והאבא רצה לבוא לטקס סיום, graduation, כאילו בתיכון של הבת שלו, והאימא הייתה מאוד נגד.
אוקיי.
ואז היא לקחה את הבת לפסיכותרפיסטית. ואחרי כמה שיחות עם הפסיכותרפיסטית, הבת הייתה בטוחה שהאבא התעלל במינית. והיא הייתה מאושפזת במכון פסיכיאטרי המון זמן אחרי זה.
וואו.
כי כאילו היא הייתה בטוחה שהיא כאילו הדחיקה את הזיכרון הזה. כמובן שהאבא קיבל צו הרחקה, בלגן עם דרמה וזה. הבת עד כדי כך הייתה בטראומה מזה שהיא עשתה ניתוח בהוצאת רחם.
מה?
כדי שבטעות לא ייוולד לילד שגם יהיה מתעלל מינית.
וואו.
ואחרי כמה שנים זה התגלה שהכל היה שקר.
וואט?
כן.
אוקיי, זה סופר קיצוני.
כן.
זה מטריד.
והיה ממש הרבה דרמה על הדבר הזה, ועוד יותר גדל המחקר, ו... ההשגחה על פסיכותרפיסטים, כדי שלא יחדירו לאנשים זיכרונות, בעיקר זיכרונות מודחקים של תקיפה מינית, או התעללות, או כל דבר כזה, כי זה באמת, לא רק שזה פוגע בחיים של הבן אדם, שאת מחדירה לו את הזיכרון הזה, זה פוגע גם בחיים של האנשים מסביב, של כל האנשים ליד, ועדיף לא לעשות את זה, זה לא זיכרון תמים של טסט על כדור פורח.
לא, זה קצת יותר קיצוני, אם את מוציאה את הרחם שלך בגלל דבר כזה, זה קצת יותר קיצוני מ...
כן.
טסטי בכדור פורח, זה דווקא זיכרון נחמד.
כן, טסטי בכדור פורח, גם כאילו כשאומרים לו שבתור ילדה קטנה הלכת לאיבוד בקניון,
לא כזה
נורא. מי מאיתנו, למי מאיתנו זה לא קרה.
כן, לא כזה
גם נורא. גם אם את לא זוכרת...
כן.
הלכת לאיבוד איפשהו כשהיית קטנה, כי את קטנה ואת טיפשה.
כן.
ואת פשוט הולכת, ראית פרפר ורדפת אחריו.
כן, שזה גם נגיד עכשיו משהו שחשבתי עליו על קטע של הכלב שהיה לנו כשהייתי ילדה, זה כלב שאני הבאתי. אני מצאתי אותו בחוף הים, כאילו באיזה יום הולדת של בן דוד שלי, הייתי גם בת 3 בערך, משהו כזה, והוא היה בן 3 חודשים. עכשיו, הוא לא כלב גדול, אבל אני מכירה את הסיפור של איך הבאנו אותו, ודווקא זה פרטים שאני חושבת שזה באמת זיכרון או שבניתי אותו לעצמי, כי זה לא משהו שההורים שלי סיפרו לי, אבל כאילו אני ממש זוכרת איך שהכלב הזה רדף אחריי, ואני רואה כזה כלב שחור וגדול, ואני רץ ובורחת לאמא שלי, ואז עולה לאמא שלי על הברכיים ובקשת לקחת אותו, והם הסכימו. אבל הוא לא היה כלב גדול, הוא היה כלב יחסית קטן, כאילו איזה פינצ'ר מעורב עם משהו, אז הוא כזה לא היה מאוד גדול, אבל יש לך את הזיכרון הזה שאת רודף אחריך כלב ענקי. כן, אבל... זה כאילו, ההורים שלי לא לגמרי יכלו לספר לי את הקטע הזה, כי אני לא חושבת שהם ידעו שהכלב הזה רדף אחרי עד שהגעתי אליהם.
יכול להיות שזה זיכרון שהשלמת לעצמך, את לא זוכרת איך מצאת.
כאילו שוב, זה דברים מגיל 3, אז זה יכול להיות מצד אחד טראומה, אבל מצד שני זה יכול להיות באמת ההשלמה של המוח לעצמו.
כן.
זה מאוד מעניין.
אחד הדברים שהמון, בעקבות כל המחקרים האלה, המון פילוסופים ופסיכולוגים ואנשים בכללי נכנסים לזה, זה שמי שאת מגדירה את עצמך, אחוז מאוד גדול מזה, זה על הזיכרונות שלך. ואם כל כך קל להחדיר לך זיכרונות, ואם כל כך קל לך בעצמך להמציא, להחדיר לעצמך זיכרונות ולהמציא אותם,
מי אני? מי אני?
בדיוק. כאילו, רוב הזיכרונות שלך, לפחות מהילדות, מבוססים על מה שההורים סיפרו לך, כי בתור ילד אין לך הרבה זיכרונות. אוקיי? אז...
מאוד מעניין.
האם את זה מה שאנשים אחרים מספרים לך על עצמך? או מה שאת באמת זוכרת ומגדירה את עצמך?
תראי, ההשפעה של הסביבה זה תמיד חלק ממה שהופך אותך למי שאת, כן? אז בין אם זה הסיפורים והזיכרונות שסיפרו לך ובנו לך, בין אם זה סתם איך שראית שמתנהגים בבית. זה מה שבונה אותך כאילו בגיל מאוד צעיר, כ... כאילו, כמי שאת. זה, היום ראיתי איזושהי כתבה על משהו שאומרים להורים, כזה, איזושהי כתבה להורים של אם אתם רוצים לבנות את הדימוי העצמי של הילד שלך, אל תגידו כאילו לבת שלך שהיא הכי יפה בעולם וזה. לא, כי אם את אומרת לה שהיא הכי יפה בעולם, אבל אז את מתלוננת לידעת כמה שאת שמנה וצריכה להרזות וכמה צריכה לעשות דיאטה וזה, זה הדברים שהיא לומדת. כן. זה שתגידי לה שהיא יפה, היא עדיין לומדת ממך להסתכל על דברים כאלה, ואז כאילו, זה עניין של דימוי גוף שמגיע ממקום כן. אחר.
כי ילדים המון פעמים מחכים את ההתנהגות של ההורים.
Mm-hmm.
וזה גם מאוד משפיע על העתיד שלהם גם. נגיד, אם את רואה גם, נגיד, את ההורים שלך במערכת יחסים ספציפית,
mm-hmm.
רוב הסיכויים את תגדלי לעצמך אותה מערכת יחסים.
Mm-hmm.
מצד אחד. מצד שני, אם נגיד את חי בבית שבו ההורים תמיד יגדלו אותך באווירה של את צריכה להוכיח שמגיע לך שיואבו אותך, למשל, שמחמיאים לך ואוהבים אותך רק אם עשית משהו טוב, הזוגיות שתמצאי, נגיד, או החברים שתמצאי, יתבססו על אותו עיקרון. את לא תרגישי שיכולים לאהוב אותך את בתור בן אדם, אלא רק אם את עושה דברים טובים בשבילם.
כן, אם תוכיחי את עצמך.
אם תוכיחי את עצמך. כזה. כן,
זה כבר תחומי זוגיות ופילוסופיה ש...
כן, אנחנו שתנו מכירות... איכשהו מגיעות לזה תמיד.
כן, שתינו מכירות את הסיפורים האלה של ההיסטוריה המשפחתית מאוד טוב.
כן. זה היה 5 דקות של פסיכולוגיה.
כן.
תודה רבה לכם.
בואי נחזור לזיכרונות.
אז בעיקרון, אפקט מנדלה הוא אפקט ממש מעניין, ועד עכשיו באמת גם פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים ופסיכיאטרים לא יודעים להסביר בדיוק מה ואיך הוא קורה. אני אומרת שאנחנו נלך על האילומינטי והיקומים המקבילים.
ברור.
זה כאילו הכי טוב.
והכי הגיוני.
והכי הגיוני.
כן.
יש המון הסברים אחרים, אבל כאילו... זה אנשים שמתעסקים במחקר, הם לא מעניינים אותנו באמת.
הם לא יודעים את האמת, והם גם ככה משקרים לנו, כי הממשל תמיד משקר לנו ומסתיר מאיתנו, אז כאילו הכי טוב להאמין באילומינטי, וזהו, ואז את יודעת שהכל אמת.
כן, בדיוק, כי הממשל משלם לחוקרים לעשות את המחקר הזה כדי לבלבל אותך.
כן.
ולגרום לך לחשוב בצורה ספציפית.
יתרה מכך, הממשל רוצה שהחוקרים האלה ישתילו לך רעיונות במוח, כדי שאת תפעלי כמו שהם רוצים, ותלכי כצאן לטבע.
נכון.
פתחו את העיניים אנשים.
כן, גזע עבדי מושלם.
כן. כיף חיים. בכל מקרה.
כן, אז זה היה אפקט מנדלה. מנדלה. מנדלה.
מנדלה.
מנדלה, כן.
כן.
בהתחלה, כשהתחלתי לקרוא על זה, אני קוראת אפקט מנדלה, ואני כזה, שור.
מנדלה זה האלה של ההודים.
כן, זה האלה של ההודים.
מאוד סימטרים ויפים.
כן.
שאנשים אוהבים לקעקע.
כן, כי זה OCD מטורף.
כן.
אבל אני חושבת שזה כאילו מידע אנקדוטלי כזה. אפילו לא, זה כזה הידעת.
כן, זה
מידע הידעת. הידעת? מה זה אפקט מנדלה? על המידע הידעת הזה, אנחנו חופרות איזה 40 דקות.
כן. לא, אבל מאוד מעניין. כל העניין הזה של הזיכרונות, זה מאוד מעניין. כאילו באמת, תחשבי שהמוח האנושי הוא בנוי בכזאת צורה, שכאילו הוא מחפש את ההיגיון אז הוא משלים אותו לבד.
כן.
אבל מצד שני, את לא יכולה לדעת מה ינסו להגיד לך, מה ינסו לספר לך, כדי לבנות אותך. זה שוב קונספרטיבי.
שוב קונספרטיבי,
לבנות אותך
אבל...
בצורה הזאת.
אחד מהדברים שככה גם עובדות שטיפות מוח.
כן.
בין היתר.
כן, כן.
בקיצור, המוח זה דבר ממש ממש מתוסבך.
כן.
וכמה שאת יותר נכנסת לזה, ככה את כאילו מתחיל להיות לך יותר ספק בעצמך.
כן.
אז בגלל זה הכל בנקודות.
כן.
יש על הדבר הזה גם מלא הרצאות בטד,
mm-hmm.
שמתחילה להיות עוד יותר קונספירטיבית וספקנית, ספקנית, ספקנית,
כן.
ספקנית, אוקיי, אנחנו ממש עברית מינוס היום.
כן. מראות ללשון לא אוהבות אותן.
לא.
לא.
בקיצור זהו, זה היה אפקט מנדל.
מנדלה.
כן.
מגניב.
כן.
וואלה, באמת מעניין.
כן.
הפתעת אותי.
וגם זה אני פה, והשכלת, השכלת.
השכלתי, וגם עכשיו אני מרגישה שכל החיים שלי הוא שקר, שסתמיד כיף לסיים את הפרק ככה ולצאת לעולם.
כל היה שקר.
שכל החיים שלי הם שקר. אז פולי, אני מצטערת בשמך על הבלבלות שאת עושה למאזינים שלנו.
בשביל זה אני פה.
מקווה שנהנתם מהפרק.
אנחנו היינו פולי והבאבי.
כן, פרק קצת יותר קליל וקצר מהזמן האחרון.
כן, כי כל הקודמים היו כבדים, וזה פרק שאני לא כועסת בו לשם שינוי.
לשם שינוי, יש פרקים שפולי גם לא כועסת בהם.
אז אנחנו באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, רק בקולות.
בלי הפרצופים.
כן.
שלחו לנו הצעות לפרקים במייל, כאילו זה 2002, מתעסקות בעיקר, ג'ימל.
ואנחנו בספוטיפיי.
נכון.
ובגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט.
נכון. אוברקאסט.
באוברקאסט.
ובעוד מלא אפליקציות פודקאסטים. אם בא לכם, יש לנו קישור באינסטוש ובפייסבוק לכל הפלטפורמות שאנחנו נמצאים בהן. דרגו אותנו, תאהבו אותנו, דברו איתנו.
וזהו, תהיו חזקים, אל תסמכו על הזיכרון שלכם.
לא.
ביי.
ביי.